אתם מאזינים ל-SBS בעברית. שלום, אתם עם SBS בעברית, אני דקל נבו אייזנברג, וכמו בכל שבוע, אנחנו עם כתבתנו דנה קרני, שמדווחת אלינו מתל אביב. שלום, דנה.
שלום, דקל.
אז נפתח את סיכום חדשות השבוע עם תקיפה של צהל בסוריה. בשלישי לפנות בוקר שעון ישראל, דיווחה התקשורת הסורית כי ספגה 4 תקיפות בשטחה. בישראל לא נרשמה התייחסות מצהל או מהממשלה לתקיפה עד יומיים לאחר מכן. דנה, בואי תספרי לנו קצת מה היה הרקע לתקיפה ומה הסיבה לשתיקה מצד הממשלה וצהל.
ובכן, דקל, ישראל תוקפת בשדה התעופה אבו הדהור באידליב שבסוריה, תקיפה שגורמת נזק אבל לא נפגעים. לפי דיווחים בעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד, התקיפה מגיעה אחרי ביקור של משלחת צבאית טורקית במקום. בעיתונות הקטרית היו מספר פרסומים לאחרונה לסינות של הטורקים לקבל הנוכחות בשדה הזה ולהתקין בו מערכות מקם וסוללות פונם ונוטט. הסורים מצידם טוענים שמדובר בהכשרה של שדה תעופה שנפגע בתקופת מלחמת האזרחים הסורית לצרכים סורים בלבד. הסורים גם טוענים כי הדברים נאמרו במפורש בשיחות שהתקיימו מאחורי הקלעים מגורמים ישראלים, אבל בישראל מתעקשים שלא כך ותוקפים את השדה. תחילה ישראל עוד ניסתה לשמור על עמימות ולא הודתה במפורש כי היא מאחורי התקיפה, אבל גורמים בישראל מיהרו להעביר מסרים בתקשורת הישראלית והעולמית. למשל, גורם ישראלי בכיר שאמר לרשת פוקס ניוז האמריקאית כי התקיפה נועדה להעביר מסר לטורקיה שישראל לא תאפשר לה להשתלט על נקודות אסטרטגיות בסוריה באופן שיסכן את חופש הפעולה האווירי של ישראל או אינטרסים אחרים, ושהמסר מיועד גם לנשיא סוריה שיזהר בחופש הפעולה שהוא מאפשר לטורקים בארצו. כך דברים שאומר גורם בכיר לפוקס ניוז. ביום רביעי, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לראשונה לנושא בקולו, בואו נשמע.
יכול לא לסבול התבססות צבאית, טורקית, שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
המסר עבר?
המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
מה היו התגובות מצד האמריקאים לתקיפה?
האמריקאים מאוד לא אוהבים את זה. שגריר ארצות הברית לטורקיה ומי שמכהן גם כשליח האמריקני המיוחד לסוריה, תום ברק, ממהר לעלות פוסט שמגנה את התקיפה הישראלית עוד לפני שישראל מודע בתקיפה באופן מפורש. ברק כותב בחשבון האקס שלו, אנו מודאגים מאוד מכך שהתקיפות הללו מהוות הסלמה מיותרת שאינה מקדמת את היציבות האזורית. ברק מוסיף כי דווקא הנשיא הסורי מביע שוב ושוב העדפה לדיפלומטיה והרגעת המתיחות. ברעיון שמעניק ברק ל-24 ניוז, הוא אפילו אומר שהתקיפה יצרה סיכון ממשי להסלמה מהירה ולאימות צבאי ישיר בין ישראל לטורקיה. מאוחר יותר אומר ברק כי ארצות הברית פועלת להקמת מנגנון למניעת ריכוחים בין ישראל לסוריה. נשיא ארצות הברית עצמו, דונלד טראמפ, נמנע בשלב זה מלמתוח ביקורת על התקיפה הישראלית בסוריה. בשיחה עם העיתונאי הישראלי ברק רביד, שמשוחח איתו טלפונית לעתים תכופות, אמר טראמפ שהוא מכיר את פרטי האירוע, אבל לדברי רביד, התחמק בכמה פעמים מהבעת עמדה ברורה בנושא.
המתיחות בין ישראל וטורקיה, שנמשכת כבר מספר שנים, סוקרה בתקשורת הישראלית והטורקית לאורך הזמן הזה. איך התקיפה הזו משפיעה על המתיחות בין המדינות?
דקל, התקיפה הזאת בהחלט לא תורמת, וכמו שאמר ברק, אפילו אולי מביאה את ישראל וטורקיה לסף עימות. ואת המתיחות הזאת רואים לא רק בתקשורת, גם ברשתות החברתיות. מי שעוקב אחרי חשבונות ה-X של משרד החוץ הישראלי, או של שר החוץ גדעון סער, לא יכול שלא להבחין בחילופי הקיצות פומביים למדי בין ישראל לטורקיה. בטורקיה מאשימים את ישראל בכיבוש השטחים בסוריה, מתייחסים בעיקר לאזור החיץ שישראל כבשה ומחזיקה מאז נפילתו של אסד. בטורקיה גם חוששים מהתמיכה של ישראל בקורדים. בישראל, לעומת זאת, מגיבים שלטורקיה אין זכות דיבור, ומזהירים שטורקיה מנסה לבסס נוכחות צבאית בסוריה. נוסיף שרק לאחרונה ישראל התנגדה באופן מאוד פומבי לכוונות של הנשיא האמריקני למכור מטוסי F-35 לטורקיה. נתניהו פתח את זה קמפיין רעיונות לתקשורת הזרה. היחסים בין ישראל לטורקיה מאוד מתוחים, ואמריקאים עושים כל שביכולתם כדי להרגיע את הרוחות, ובתוך כך נזכיר שטורקיה היא חברת נאטו, והנשיא הטורקי ארדואן מקורב מאוד לנשיא האמריקני, כמו שטראמפ עצמו ציין יותר מפעם אחת.
ומכאן נעבור לביקור של השליח המיוחד למזרח התיכון מטעם ממשלת ארצות הברית, ג'רד קושנר, שהגיע לישראל אחרי ביקור במצרים, שם פגש את חברי מועצת השלום ואף נפגש עם מנהיגים של החמאס. בריאיון לפוקס ניוז בעת שהותו בישראל ולאחר פגישה עם נתניהו, קושנר נשאל האם לדעתו חמאס מתכוונים להצהרות שלהם. בואי נקשיב לקטע מתוך תשובתו.
I mean, they said all the right things, but obviously it's very very hard to trust, a terrorist organization that that committed these terrible atrocities, but we had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them a chance to perform, but it's going to have to be based on actions and steps, and I hope it will be true.
דנה, מה אנחנו יודעות על הפגישה בין קושנר לנתניהו?
דקל, לפי הדיווחים בתקשורת הישראלית, הפגישה בין ראש הממשלה לשליחו וחתנו של הנשיא האמריקני קושנר ארכה כ-4 שעות, החלה ב-4 עיניים, ובהמשך הצטרפו אליה נציגי מועצת השלום ניקולאי מלדיינוב וטוני בלר. לפי הדיווחים בתקשורת העולמית, הפגישה הזאת הסתיימה בהתקדמות מועטה בלבד. בוושינגטון פוסט דיווחו כי המגעים הדיפלומטיים אינם רק ניסיון להניע את תוכנית 15 הנקודות לעזה שכרגע תקועה, אלא מגיעים גם מתוך הבנה שנתניהו מושפע מהתזמון הרגיש של הבחירות, ולא רוצה שיגידו שהוא אישר נסיגות של צהל. לפי הדיווח של איתמר אייכנר בוויינט, ראש השבק דוד זיני וראש אמן שלומי בינדר הציגו לקושנר ולשאר הנציגים מידע מודיעיני רחב על המצב בעזה ועל ההתעצמות של חמאס בעזה, ומידע גם שלפיו טורקיה מממנת את חמאס. כמו כן דווח לתקשורת הישראלית שבישראל מאוד לא אהבו את הפגישה של קושנר עם בחירי חמאס במצרים, ושנתניהו אף אמר לו זאת. לשכת ראש הממשלה נמנעו מלהוציא תיעוד מהמפגש הזה כמקובל בדרך כלל, אף תמונה מהמפגש לא פורסמה, ובסיומו של המפגש הודעה קצרה רק באנגלית שנשלחה גם לכתבים הישראלים, וזו לשונה. ראש הממשלה ומועצת השלום קיימו דיונים מעמיקים ובונים, הוסכם להקים שתי קבוצות עבודה, האחת תעסוק בפירוק הנשק ובפירוזה של רצועת עזה, קבוצת העבודה השנייה תתמקד בתברואה וסוגיות בתחום בריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעות גם על תושבי ישראל, זו לשון ההודעה.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב מה קורה בגבולות עם ישראל ומול סוריה ועזה, ומכאן לפינה השבועית שלנו על הבחירות בישראל. דיווחנו כאן בשבועות הקודמים על השריונים שנתניהו ביקש ועל הסערה שזה עורר בקרב חברי הליכוד. השבוע נערכו הפריימריז בליכוד ונראה שלא כולם מרוצים מהתוצאות. הנה תגובתה של חברת הכנסת טלי גוטליב שהגיעה למקום ה-12 בריאיון לרשת ב'.
פקוד אחד בליכוד. לא רק שאין לי פקודים בליכוד, אני הייתי צריכה ככה. כל הוועדי עובדים, כל ראשי הרשויות הוציאו הוראה לא לבחור בי. ראשי רשויות. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור כשהיא לא מרכינה את ראשה בפני איש?
דנה, מי השיגו מקומות ריאליים והאם התוצאות הפתיעו?
דקל, כ-80 אלף מתפקדים הגיעו להצביע בפריימריז בליכוד, להכריע מי ייכנסו לרשימה ומי ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת הבאה. כרגע, לפי הסקרים, הליכוד מאבדת לא מעט מושבים בכנסת הבאה. אז מי כן הצליחו להתברג למקומות ריאליים ברשימה? אלו תוצאות ההצבעה בפריימריז לפני השריונים. שר האנרגיה אלי כהן הגיע למקום הראשון, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ושר המשפטים יריב לוין הגיעו בהתאמה למקומות השני והשלישי. במקום הרביעי, שרת התחבורה מירי רגב. במקום החמישי, ההפתעה של הפריימריז והזינוק הכי גדול מהפריימריז הקודמים, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ. במקום השישי, שר החינוך יואב קיש. במקום השביעי, שר התרבות מיקי זוהר. ובמקום השמיני, עוד הפתעה. חבר הכנסת אלמוג כהן, שפרש ממפלגת עוצמה יהודית של בן גביר, ורק ימים ספורים לפני הפריימריז, הודיע על התמודדות בליכוד. למרות זאת, הוא מצליח להשתלב בעשירייה הפותחת. במקום התשיעי השר עמיחי שיקלי ובעשירי השר דודי אמסלם. עוד נכנסו במקומות ריאליים חברי הכנסת משה סעדה, טלי גוטליב ששמענו מקודם, שלמה קרי, בועז ביסמוט, דוד ביטן ואחרון ניר ברקת. נתעכב רגע על השמות האלה. טלי גוטליב הצליחה להתברג במקום ריאלי למרות דיווחים חוזרים ונשנים בתקשורת הישראלית שנתניהו לא מעוניין בה ברשימה וחושש שהיא מרחיקה קולות מתנדדים. דוד ביטן מוכיח שהוא עדיין חזק מספיק בליכוד להתברג במקום ריאלי על אף דיווחים בתקשורת הישראלית על סכסוכים עם נתניהו וניסיונות סיכול והחלשה נגדו. וניר ברקת, שבימים לפני הפריימריז התקשורת הישראלית נשתפה בדיווחים על ניסיונות הפיכה פנימית שלו נגד נתניהו אחרי השבעה באוקטובר. הוא האחרון ברשימת המקומות הריאליים, מיקום שפותח דלת לנתניהו להוריד אותו עוד כמה מקומות למטה מחוץ לרשימה הריאלית. ובין אלו שנשארים מחוץ למקומות הריאליים, השרים אבי דיכטר, זאב אלקין, עידית סלמן ומאי גולן, וחברי הכנסת ניסים וטורי, חנוך מלביצקי, קטי שטרית, אריאל קלנר, אושר שקלים ואביחי בוארון. ודבר אחרון לגבי הפריימריז, עמית סגל מחדשות 12 חלק בחשבון הטלגרם שלו השוואה בין תוצאות הפריימריז הקודמים ב-2022 לאלו של היום. מהשוואה עולה ששר המשפטים יריב לוין ומי שמוביל את ניסיונות הרפורמה המשפטית הוא היחיד בחמישייה הפותחת שאיבד כמעט 7,000 קולות לעומת הפריימריז הקודמים ב-22. אז הצביעו עבורו למעלה מ-48,000 מתפקדי ליכוד, והפעם רק 41,500 אנשים. כל היתר בחמישייה הפותחת השיגו יותר קולות לעומת הבחירות הקודמות.
ועוד בנושא הבחירות, אנחנו שומעים השבוע בתקשורת הישראלית שמועות על מפלגה אפשרית נוספת שמקים תת אלוף במילואים אופר וינטר, ומכריז בין היתר שהוא מתכוון לתמוך בנתניהו לראשות הממשלה. דנה, מה אנחנו יודעות בוודאות בשלב זה?
ובכן דקל, תת אלוף במילואים אופר וינטר, מי שהיה מפקד חטיבת גבעתי ומזכיר צבאי של 14 ביטחון, עדיין לא הכריז על הקמת מפלגה, אבל הוא צפוי לעשות זאת ביום שלישי בשבוע הבא. וינטר מגיע מהימין הציוני הדתי, הוא מסרב לחבור לסמוטריץ' משום שהוא סבור שמפלגה חדשה שלו תביא את הקולות של אותם מוכזבי ימין שמחפשים משהו חדש. גלעד ארדן, שהיה במגעים איתו בניסיון לצרף אותו למפלגת האחדות החדשה של ארדן ואדנשטיין, סיפר השבוע בריאיון לרשת ב' שווינטר תומך בממשלה צרה בראשות נתניהו שנשענת על החרדים, וזה פסל את האפשרות לחבירה ביניהן. הסקרים מראים שמפלגה בראשותו של וינטר עשויה לשנות את קופת הגושים, והוא מוריד את סמוטריץ' של הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה. אבל עוד לא ברור אם וינטר עצמו מצליח לעבור את הסף הדרוש. וינטר דווקא משוכנע שהוא יוכל לסייע לנתניהו ליצור קואליציה צרה.
ועדיין בנושא הבחירות אני מבינה שהמפלגות הערביות התאחדו השבוע לרשימה משותפת, אבל הפעם רק 3 מפלגות ולא 4 כמו הרשימה המשותפת הקודמת.
כן, חדש תעל ובלד מתחתות, אבל בלי רם של מנסור עבאס. בראש הרשימה יעמוד יושב ראש מפלגת חדש יוסף ג'בארין, אחריו יושב ראש תעל אחמד טיבי, ובמקום השלישי יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. על פי הסקרים, האיחוד בין המפלגות צפוי להביא כ10 מנדטים למגזר הערבי בכנסת הבאה, ודקל שם העבר שחוזר לפוליטיקה, יושב ראש הכנסת לשעבר, אברום בורג, מי שהיה איש מפלגת העבודה, הודיע כי הוא מצטרף למפלגת מקום לכולנו, מפלגה יהודית ערבית חדשה. כרגע מדובר בעוד מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה.
ואיך נראו הסקרים השבוע?
אז לפי הסקרים של ערוצים כאן 12 ו-13, אייזנקוט ומפלגתו ישר פותחים פער על הליכוד, וכרגע עומדים על 24 עד 26 מנדטים. הליכוד 22 עד 23 מנדטים, אחריהם ביחד של בנט לפיד עם 13 עד 15 מנדטים, ואחריהם הדמוקרטים עם 10 עד 11 מנדטים. ליברמן וישראל ביתנו 9 עד 10 מנדטים, עוצמה יהודית של בן גביר 8 עד 9 מנדטים, יהדות התורה 8 מנדטים, ש"ס 7 מנדטים, הציונות הדתית של סמוטריץ' 5 מנדטים, חדש תעל לפני האיחוד עם בלד 5 עד 6 מנדטים, ומפלגת רם של מנסור עבאס גם היא 5 מנדטים. כל המפלגות האחרות לא עוברות כרגע את אחוז החסימה. מפת הגושים כרגע היא 70 מנדטים לאופוזיציה, כולל המפלגות הערביות, שלא כל המפלגות באופוזיציה מוכנות להקים איתה ממשלה, ו-50 לקואליציה.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הבחירות בישראל ונמשיך לעדכן גם בשבוע הבא, והפעם נסיים קצת אחרת עם מספר עדכונים קצרים על מה שלא הספקנו לדבר השבוע.
כן דקל, קודם כל עדכון על התעלומה שדיווחנו עליה כאן בשבוע שעבר, העלמותן של שתי נשים ישראליות באירופה, מלי וליאל יעלומי. בסוף השבוע התעלומה הזו נפטרת לאחר שהאינטרפול ומשטרת ישראל מאתרים את האם מלי בת 50 וויטלי אל בת 23 על אוטובוס בארגנטינה. ומשטרת ישראל נמסר כי לאחר ששוחחו עם השתיים הן בחרו מרצונן החופשי לעזוב את חייהן הקודמים בישראל ולהיעלם. במשטרה הוסיפו שאין שום רקע פלילי לאלמותן ואין למשטרה כל עילה לעצור אותן. עוד משהו שקורה השבוע, עצמותיו של הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב, רב סמל יהודה יקותיאל קץ, הושבו ארצה. במשך שנים נאבקו משפחותיהם של שלושת נעדרי סולטן יעקב לגלות מה עלה בגורל יקיריהן ולאיתור גופותיהם, והשבוע אחרי 44 שנים הפרשה הזאת מגיעה סוף סוף אל קיצה עם השבת עצמותיו של האחרון בהם, יהודה יקותיאל כץ. ולסיום, בג"ץ פוסל השבוע פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל, לא בגלל שהממשלה לא רשאית לקבל החלטה שכזאת, הנימוק הוא שההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול וחוסר סבירות רצון של מקבלי ההחלטה מכך שהשידורים לתחושתם מנוגדים לעמדותיהם. השופטים הבהירו כי אינם שוללים את האפשרות של סגירת גל"צ לגופה, אילו ההחלטה בעניין הייתה מתקבלת כדין ומשיקולים ענייניים. וזהו להפעם, דקל.
תודה רבה, דנה.
שבוע טוב.
מייקל, בחזרה אליך.
סמנו לייק, שתפו והגיבו. עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.